ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
פרשת השבוע שלנו, פרשת ויגש, פותחת בנאום הגדול של יהודה אל מול יוסף. בנאום הזה הוא אומר לו, מגולל את הסיפור, ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן, וילד זקונים קטן, ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו. מניין יודע יהודה שאחיו הקטן מת? מניין יודע יהודה שיוסף בעצם מת? בפעם הקודמת אומר איננו. בעל המשך חוכמה אומר שידיעתו של יהודה הייתה לפי, בעצם התבססה על בסיס הנחה חד משמעית שלא ניתנת לערעור, שאילו יוסף היה בחיים היה בוודאי מודיע לאביו במכתב או בכל דבר אחר או בשליח שהוא חי. וזה מספיק כדי לטעון טענה ברורה ובהירה. זאת בעצם שאלת הרמב"ן המפורסמת, מדוע יוסף לא שלח שום דבר לאביו, שהנה הוא בחיים, הרי הוא ידע שאביו דואג עליו. זה היה מקור ידיעתו של יהודה ושל האחים כולם, לכך שיוסף בעצם איננו בין החיים. כמובן דבר שהתגלה והתברר מיד, מיד נראה בפרשה שלנו שהדבר מתברר כטעות. עוד דבר בהקשר לכך, בעל המשך חוכמה מסביר באופן מעניין, אני חושב, את המובן של הפסוק, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו. בדרך כלל המובן הוא שהוא לא יכול לסבול, לא, כפי שרשי מבאר, או לא יכול יותר להתאפק, לעצור את עצמו. וצריך אם כן להסביר מה הכוונת לכל הניצבים עליו, וכל הסיטואציה, כל המעמד הזה. מדוע הוא קורא, הוציאו כל איש מעליי? משום שהוא רצה את האינטימיות ללא מתווכים, ללא אנשים זרים שצופים באירוע הדרמטי הזה. אבל לבעל המשך חוכמה יש הסבר טיפה אחר. על בסיס אותו רמב"ן ידוע בפרשת ההתנקרות, ההתנקרות שיוסף מחזיר לאחיו כדי להגשים את החלומות, הוא רוצה שכולם יבואו אליו. מבאר המשך חוכמה כי הוא בעצם תכנן ורצה להביא את יעקב אליו כדי לקיים השמש והירח והכוכבים משתחווים לי, שכאן הכוונה היא לאביו. ובעצם הוא לא היה צריך לרחם על האחים, בדיוק כמו שהם לא שמעו כשהוא התחנן עליהם, כפי שהם מודים. קראנו את זה בסוף הפרשה האחרונה, בסוף פרשת מקץ. הוא באמת לא רצה לרחם עליהם, משום שהיה לו מפתח, היה לו דבר מאוד ברור, תוכנית ברורה, להביא את האחים כולם עם אביהם הזקן אליו. זו הייתה מטרה שאליה הוא חתר, והוא היה מוכן לשאת בכל נאמר בכל העקבות הנפשיות שקשורות בהגשמת המטרה הזאת. אבל דבר אחד שיבש, ולכן לא יכול היה להתאפק. הוא מסביר מה הדבר הזה. אומר מר שמחה, לא היה נאות לפני אנשים הניצבים עליו, שלא ידעו כל המאורע, לא ידעו את כל ההיסטוריה ואת כל הרקע. והיה נראה כאכזר וכלב בליעל בלתי חונן. איך הוא יישא את פניו כלפי כל הניצבים עליו? מי שעמד בבית פרעה היו אנשים מצרים מכובדים? יוסף רצה להראות ששליט הוא שליט רחמן, בעל חסד וחנון, אם הוא היה ממשיך לשחק את המשחק הזה, בלי שאנשי ביתו הניצבים עליו ידעו את כל הרקע, בלי שהם ידעו את התוכנית הגדולה, שהוא צריך להביא את אביהם למצרים בעל כורחו, בלי שהם ידעו את סיפור החלומות והמחירה, זה היה נראה ביניהם דבר אכזרי ביותר, הוא לא יכול לשאת את זה. זה הפירוש לא יכול היה להתאפק. הוא לא יכול היה להתאפק משום שהניצבים שעמדו לידו, הניצבים עליו, בית פרעה, הם לא ידעו את כל הרקע, והם היו מפרשים את זה כאכזריות גרידה, לא כדי להגשים איזו תוכנית אלוקית את החלומות וכו', אלא כאכזריות, כהתעללות. לכן הוא קרא, הוציאו כל איש מעליי. כאן, שוב, אנחנו רואים תפיסה מעניינת של המשך חוכמה, של בעצם תשומת לב על הנושא המוסרי, המידה האנושית של רחמנות ושל נטייה כלפי חסד, גם אם יש תוכנית אלוקית, הוא לא יכול היה להראות דבר שאנשים שלא מבינים את התוכנית האלוקית לא יוכלו להבין את ההתעללות הזאת. על כן הוא קורא, הוציאו כל איש מעליי. מכאן אני רוצה לעבור לנושא המרכזי שאני מבקש לעמוד עליו היום בפרשת ויגש, שקשור לתכונתו המרכזית של יעקב אבינו, ובעצם להנהגה המיוחדת שהייתה ליעקב אבינו. התורה מתארת, כשיעקב יורד למצרים במצוות בניו כדי לראות את יוסף, התורה אומרת שויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי אל חבר אינו בטרם אמות. התורה מתארת את המסע של יעקב למצרים, וישא ישראל בכל אשר לו ויבוא באר השבה, ויסבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ושם יש פסוק מעניין, ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני. זה פסוק מיוחד במינו. הסיומת של הפסוק ויאמר יעקב יעקב ויאמר הננו, הנני, מזכירה לנו בוודאי את מעמד העקדה. אבל בעל המשך חוכמה מתעכב על חציו הראשון של הפסוק ושואל, מה הפירוש במראות הלילה? מה זה מראות הלילה? לפני שבעל המשך חוכמה מבאר את הדברים, הוא מאיר ואומר שיש לשים לב גם להמשך הפסוק, לפסוק הבא אחריו, ויומר השם, אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. בעל משך חוכמה מבין שמראות הלילה הם החלומות של הלילה, כפשוטו. מראות הלילה בחלום. אם זאת, הסוג הזה של החיזיון הוא סוג של חיזיון של חלום. חיזיון של חלום נקרא בלשון התורה על פי המשך חוכמה מראות הלילה, מה שאדם רואה בחלום הלילה. וזהו בוודאי סוג של חיזיון, סוג של נבואה. הבשורה הגדולה שיעקב נתבשר בה מפי הגבורה על כך שלא יירא לרדת מצרימה, על כך שלגוי גדול השמחה שם, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אהלך גם עלו, כל זה נאמר ליעקב בחלום הלילה. אלא שלא מצאנו סוג כזה של התגלות במראות הלילה, לא מצאנו סוג כזה של התגלות אצל אברהם או אצל יצחק. לא מצאנו דבר כזה. הרמב"ן, בדרך אגב, הרמב"ן על התורה מאיר שגם מחזה ברית בין הבתרים של אברהם אבינו, אומר הרמב"ן בפרשת לך לך, שאברהם אבינו את מחזה ברית בין הבתרים היה בעצם ביום, רק תחילת נבואתו של אברהם הייתה במראות הלילה. ולמה דווקא אצל יעקב אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בחלום הלילה? והאמת שאנחנו מוצאים את זה כבר בפעם השנייה. בפעם הראשונה אנחנו מצאנו את זה בתחילת פרשת ויצא, כאשר יעקב יוצא לחרן, בצאתו לחרן, מוכרת לנו ההתגלות מחלום הסולם שיעקב חלם בלילה בשנתו. והלא דבר הוא שבשעת צאתו לגלות הראשונה, כאשר הוא בורח מעשיו אחיו, וכשהוא יוצא לחרן הוא חולם חלום לילה ורואה חיזיון נבואי בחלום הלילה. וכן עכשיו, כשיעקב אבינו יוצא לגלות השנייה לקראת יוסף, גם כאן מתגלה אליו השם במראות הלילה, בחלום הלילה, ומבשר לו בשורה אלוקית. מה איפה הסוד הזה של מראות הלילה, שבעצם אופף את ההתגלות שבה מתגלה את ההתגלות שבה נראה השם ליעקב אבינו? מה העניין הלילה כאן? בעל המשך חוכמה כאן אומר דבר שמוכר ממקומות אחרים, והוא טוען שהלילה בעצם זה משל ורמז לגלות. ההתגלות של יעקב, ההתגלות של אלוקים ליעקב במראות הלילה, ההתגלויות הללו היו בעצם הכנה לתקופות הגלות הארוכות. הגלות היא לילה. להראות, אומר המשך חוכמה, אני מצטט, שאף בלילה בחשקת הגלות שורה שכינה בישראל. יעקב מקבל מראות לילה, יעקב מתבשר בבשורות הגדולות דווקא בחלום הלילה, כדי להראות לזרוע אחריו שגם בחשקת הגלות, בחשקת הלילה, שורה שכינה בישראל. רשב"י במסכת מגילה בדף כ"ט אומר את המאמר המפורסם, בו הוא ראה כמה חבבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהן. מראות הלילה הם האור של השכינה שמאיר במקצת את חשקת הגלות. זה מה שמתבשר בו יעקב אבינו, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. ויוסף ישית ידו על עיניך. אבל אנחנו צריכים לזכור, מוסיף המשך חוכמה ואומר, שיש עוד דבר, מלבד מראות הלילה, שהם מיוחדים ליעקב אבינו, בתיאורי התורה, ובהתגלויות שהקדוש ברוך הוא התגלה לאבות. יש עוד דבר שקושר את יעקב אבינו דווקא אל הלילה. על פי חז"ל, אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן מנחה, ויעקב תיקן את תפילת ערבית, את תפילת הלילה. ויש הבדל עקרוני, טוען המשך חוכמה, בין תפילת ערבית לבין תפילת שחרית ומנחה. ההבדל נעוץ בעולם הקורבנות. תפילות שחרית ומנחה תוקנו גם כנגד הקורבנות. קורבן התמיד של שחרית ותפילת המנחה היא כנגד קורבן בין הארבעים. לעומת זאת, תפילת ערבית תוקנה כנגד הקטרת איברים ופדרים במקדש, שהם היו קרבים והולכים כל הלילה. השידוך הזה הוא מעניין מאוד, משום שבגמרא, במסכת ברכות, בדף כ"ו, מתוארת בעצם מחלוקת המוראים, התפילות, האם התפילות תוקנו כנגד אבות או כנגד קורבנות. בעל המשך חוכמה בעצם מאחד את שתי התפיסות, ואומר שהתפילות תוקנו כנגד אבות, אבל האבות עצמם התפללו במקביל לעולם הקורבנות. דהיינו, אברהם שחרית שייך לתמיד של בוקר. יצחק מנחה שייך לתמיד של בן 40. יעקב ערבית, לילה, שייך להקטרת איברים ובדרים בלילה. מה העניין הקטרת איברים ובדרים במקדש? הרי עיקר ההקרבה היא ביום. יותר מזה, זמן הקטרת האמורים בלילה הוא זמן שאיננו עומד בפני עצמו. הוא בעצם תלוי בזמן היום שקדם לו, שבו נעשה את העבודה העיקרית של הקורבן, השחיטה, זריקת הדם. המשמעות של התלות הזאת היא שבעצם עבודת המקדש במידה שהיא מתאפשרת בלילה, כגון הקטרת אמורים ופדרים, היא איננה עומדת בפני עצמה, היא תלויה והיא נעוצה בעבודת היום שקדם ללילה. הלילה שואב את כוחו בעצם מן היום, כשם שעבודת הקטרה של אמורי הקורבן שואבת את כוחה מתחילת עבודת הקורבן שהייתה ביום. כך טוען המשך חוכמה, שמעמדה, וכאן הוא מחדש דבר, אני יודעתי, שמעמדה של השכינה בחוץ לארץ תלויה בארץ ישראל. המשך חוכמה טוען, על פי הגמרא במועד קטן, שם לגבי חזקל, שאין השכינה שורה בחוץ לארץ, אלא למי שהיה רואה כבר בארץ ישראל. דהיינו, רק מי שזכה לראות שכינה במקומה הראוי, המקורי, בארץ ישראל, הוא גם יוכל לראות אותה מועתקת ממקומה, או הולכת ממקומה, ומתלווה אליו בחוץ לארץ. בדיוק כשם שרק קורבן שדמו כבר נזרק ביום, ניתן להמשיך את עבודתו והקטרת אמוריו גם בלילה. ולכן, אותה שכינה שמתלוות ליעקב בחשקת הגלות, ליעקב ולזרוע אחריו, היא זו שמאפיינת את דמותו, את תפקידו של יעקב לדורות. בגלל שיעקב היה קשור ליום, בגלל שהוא היה כבר בארץ ישראל. נשים לב לפסוק המפורסם בתהילים, יענך השם ביום צרה, יסגבך השם אלוקי יעקב. שמו של יעקב הוא זה שקשור דווקא לעת צרה, לתקופת הגלות וללילה. שם הוא זקוק לאותה הבטחה ותמיכה, ולכן נגלה אליו השם דווקא במראות הלילה. בעל המשך חוכמה מרחיב את הדבר הזה גם לבית ראשון, ולתפילת שלמה, הוא עורך השוואה בין חזון הלילה של יעקב, לזה של שלמה המלך, בבמה הגדולה שהייתה בגבעון, לפני שהוא בנה את המקדש בירושלים. הכתוב אומר, שהשם נראה אל שלמה בחלום הלילה. כך כתוב במלכים א' ג'. בעת חנוכת בניין המקדש, היה גילוי שכינה מלא וגדול לעיני כל ישראל. אבל אף על פי כן, שלמה לא זכה שיתגלה אליו השם ביום, אלא בלילה. וירא השם אל שלמה בלילה, ויאמר לו, שמעתי את תפילתך ובחרתי במקום הזה לבית זבח. למה בלילה? כך גם נאמר בדברי הימים. מדוע הכתוב מדגיש שההיענות לשלמה הייתה בלילה? משום שיש פער, אותו אין המשך חוכמה, בין ההתגלות הגדולה ביום, במעמד החגיגי של חנוכת הבית לעיני כל ישראל, לבין ההתגלות הנמוכה לשלמה בחלום הלילה. כי ההתגלות בלילה היא סימן לגלות העתידה, משום שכשיבנה בית המקדש כבר ידע ההשגחה העליונה שהוא עתיד לחרב, וישראל יצטרכו לשאת את עונש הגלות. לכן אומר המשך חוכמה את המשפט הבא, לכן, אני מצטט, היה מתגלה להם בלילה להראות שגם בגלותם יהיה השם עמהם. כבר עוד ביות הבית הראשון על מכונו, בשיא תפארתו, ההשגחה העליונה הכינה את ישראל בעצם לקראת גזרת הגלות. אבל תנאי לכך, כפי שאמרנו קודם, שהשכינה תהיה עם ישראל בצאתם לגלות, הוא שתחילת הופעתה של השכינה תהיה במקומה המקורי בארץ ישראל, קודם שיצאו לגלות, לפני שיוצאים לגלות. בדיוק, כמו שאמרנו, בדיוק כמו שהכתרת אמורי הקורבן בלילה יכולים להיות מוכתרים אך ורק אם הקורבן התחיל את עבודתו ביום. תפילת ערבית, אם כן, שתיקן יעקב אבינו, קושרת את הלילה אל אור היום. והוא מאפשרת את תפילת הלילה מתוכו של אור היום. זה פשר כוח העמידה של ישראל בגלות, שגם הוא נובע ממעלתה של ארץ ישראל בטרם שיצאו לגלות. החיבור למקדש ולקודשיו. שכינה בגלות רק כאשר יש לה חוט מחבר ומקשר למקדש וקודשיו בארץ ישראל. השכינה יוצאת לגלות אם היא ממשיכה את היום, אם היא ממשיכה את קדושת ארץ ישראל והמקדש וכל מה שמשתמע מזה. וכאן אומר בעל המשך חוכמה כמה משפטי, אפשר לומר דברי מוסר, שאולי כדאי לקרוא אותם כאן ככתבם וכלשונם. מה המשמעות ששכינה ממשיכה את קדושת ארץ ישראל? יש לכך משמעות מוסרית, דתית, ממעלה ראשונה. מה פירוש ששכינה עמהם? מה פירוש שיש לישראל סיכוי בעת צרת הגלות? מה פירוש שאור מאיר קצת בחשכת הגלות? מה זה סתם דבר? זו סגולה בלבד? בעל המשך חוכמה מפרט את הדברים וממחיש אותם ברמה המעשית. והוא אומר את המשפטים הבאים שבהם נסיים את דבריו על פרשתנו. וכך הוא כותב בכמה משפטי, אפשר לומר, משפטי דרשה של מוסר והגות. ומזה יצא לנו מוסר השכל, שכאשר ישראל אוחזים אל הקבלה הנאותה, דיינו אל המסורת, והולכים בדרכי אבותיהם, אז הישראלי הוא גוי איתן עתיק יומין, אשר נגלו אליו האלוקים בהיות מקדש על מכונו. אז שורה השכינה עמהם גם בחוץ לארץ, גם בלילה. אבל בזמן ששכחו ברית אבותיהם, ואינם הולכים בדרכיהם, וכאן אני אומר בסוגיים, המשך חוכמה מדבר בתחילת המאה ה-20, כשר גל חילון עצום פוקד את יהודי מזרח אירופה. אז בזמן ששכחו ברית אבותיהם, ואינם הולכים בדרכיהם, אז כשהם בפני עצמם, הלא אין שכינה שורה בחוץ לארץ, שכינה סתם לא שורה בחוץ לארץ. ונסתלקה שכינה מהם, ונתונים למשיסה ולבז, כי אינו חושב עצמו לגוי עתיק, שכבר ראה והיה דבר השם אליו. אני מסכם ואומר, רק החיבור אל מה שהיה, מאפשר בעצם להמשיך את היום אל תוך הלילה. אבל כדי שהיום ילך אל תוך הלילה ויעיר את חשקת הגלות וחשקת הלילה וייתן בשורה לצרות, הוא חייב להיות מקושר בקשר של מסורת עתיקה ואחוזה היטב אל היום, אל ארץ ישראל, אל הקודש והמקדש. עד כאן, שבת שלום.